זוכרים שאמרתי בפתיחה שמסכת כתובות יש לה כינוי שס קטן. אין נושא כמעט בשס כולו שלא נזכר במסכת הזאת, כתובות. כשמה כן, היא עוסקת בכתובות, עוסקת במערכת יחסים של משפחה, בהתחייבויות של בעל לאשתו, אבל היא שס קטן, ממש. אין דבר שלא מופיע פה. היום זה נושא הוא שבת. השאלה היא באה להוא נשאלה בבית המדרש, מהו האם מותר לבעול בתחילה בשבת? האם מותר ביה ראשונה? בתולה הייתה ניסית אז ביום רביעי, אור ליום חמישי, אבל אם מסיבה זו או אחרת לא באה במגע עם בעלה, עם החתן, ברביעי או בחמישי, והם רוצים לקיים יחסי אישות בליל שבת, ביאה ראשונה שלה, עד עכשיו היא בתולה, האם מותר בליל שבת לבעול ביאה ראשונה? הנושא הוא על שני צדדים של הבעיה. מהו? מצד אחד, מפקד פקיד, או מצד שני, חיבורי מחבר. אלה שני צידי הבעיה, ניתוח של הבעיה. האם דם הבתולים, מפקד פקיד, מופקד, כמו בכיס, בכספת, בשולי הנרתיק, ובביאה הראשונה משתחרר הכיס הזה, והדם פורץ החוצה, אין פה שום פגיעה, פציעה, אין פה עשיית חבורה, דבר שאסור, פשוט משחררים את המחסום, היה איזה קרום בתולין, והקרום הזה מנע מהאדם הזה לפרוץ, אם זה המצב מפקד פקיד, זה לכולה. או חיבורי מחבר, ישנה צד שני לבעיה, אדם מחובר ומעורה וזורם בכל חלקי הגוף. וברגע של הביאה הראשונה, נעשית חבורה בגוף, כמו פצע שנפתח, שנפער, ואדם שמחובר בכל חלקי הגוף, או באיברים הרלוונטיים, פורץ. אלה שני צידי הבעיה. מפקד פקיד, בכיס, או חיבורי מחבר, בתוך הגוף, מעורה. נניח לפי ההנחה הראשונה, ואם תמצא לומר דם מפקד פקיד, נקבל כהנחה ראשונה, יש פה כיס מעבר לקרום הבתולין, ובו הדם הזה צבור. אפשר להגיד, לדם הוא צריך, כל מה שהוא צריך זה בביאה, להוציא את הדם הצרור ושרי, וזה מותר, כי הוא לא עושה פה שום מלאכה. הוא לא בונה פה שום דבר, הוא לא עושה פה שום דבר חיובי, הוא לא יוצר שום דבר. הוא פשוט מאפשר כמו פריצת הסכר, פריצת המחסום. זה פעולה על דרך השלילה, אין פה שום דבר חיובי, פוזיטיבי שהוא עושה. וזה אין מניעה שזה יהיה בשבת. עוד דילמה לפתח הוא צריך ואסיר. בביאה הראשונה הוא יוצר את האפשרות לבוא אליה במגע אישי אינטימי גם לפעמים הבאות. אז הוא יוצר פה פתח, הוא יוצר פה מנהרה, זה בנייה, וזה יהיה אסור משום אב מלאכה בונה על כל תולדותיו. זה כמו תולדה של בונה, הוא בונה פה, הוא יוצר מנהרה. זה סוג של חפירה, של חתירה. אם זה רק לשחרר את הכיס של אדם, הכל זה על משקל של מפקד פקיד, אדם צרור בכיס, כל המטרה של הבועל היא להתיר את דם הבתולים שלה שלא יפיע יותר. זה פעולה שאין בה בנייה, אין בה עשייה, אין בה יצירה. זו לא מלאכה שאסורה בשבת, זה לא מלאכת מחשבת. אין פה שום דבר יצירתי. או הוא יוצר פה עכשיו פתח לקראת הביאות הבאות, הוא רוצה לחיות איתה חיי נישואים ואושר עד 120. והביאה הראשונה יוצרת פתח לביאות הבאות, וזה אסור בשבת. זה על צד שאדם יפקד פקיד. ואם תמצא לומר לדם הוא צריך, נניח לפי זה שכל מה שהוא רוצה, וזה מותר כי הוא רק רוצה לשחרר אותה מדם הבתולים, והפתח ממילא קעתי. נכון שהוא יוצר פה פתח לקראת הביות הבאות, אבל הוא לא התכוון לעשיית הפתח. הפתח נוצר מאליו, הוא יצא לשחרר אותה מדם הבתולים. זו הייתה המטרה. הפתח נוצר בעקבות זה. זה נקרא מלאכה, דבר שאינו מתכוון. הבאתי את הדוגמה. במקום שאין אולור מרוצף, לא סלול, אדמה, חול, אפר, שולחן כבד פה ורוצה לעשות קידוש בשבת, באים עוד אורחים, הוא גורר את השולחן ויוצר תוך כדי גרירה מענית, תלם, חריץ שאפשר לזרוע פה. זה אדמה, זה אפר. הוא התכוון לחרוש, יש פה קידיש, באו אורחים, יש בר מצווה, יש אופריב, סתם שבת מברכים, עושים פה קידוש כל שבת בית הכנסת, ופה צריך לגרור, אמרו לו, תביא את השולחן ההוא, יש פה עוד אנשים, אין להם איפה לשבת. הוא גורר, אין לו כוח לסחוב את השולחן בשבת. הוא מתכוון לתלם, הוא בא לחרוש פה, זה נקרא דבר שאין מתכוון. מותר לגרור או לא? מחלוקת מפורסמת בין רבי יהודה שאוסר דבר אפילו שלא התכוון, לרבי שמעון שהתיר. שני תנאים גדולים, רבי שמעון מתיר. פה זה מזכיר לנו. אם באמת אדם מופקד פקיד בכיס דם הבתולים, והוא שחרר את דם הבתולים בביאה הראשונה, אבל כתוצאה מהביאה הזאת, ביטק את קרום הבתולים, נוצר פה פתח. הוא לא התכוון לשום פתח. אז זה תלוי במחלוקת של רבי יהודה ורבי שמעון, אם מותר או אסור. אם נגיד, אם תמצא לומר לדם הוא צריך, הוא פתח ממילא קעתי, שאלתי, האם הלכה כרבי שמעון דאמר דבר שאין מתכוון מותר, הוא לא התכוון, או הלכה כרבי יהודה דאמר דבר שאין מתכוון אסור. ונניח חלה, זה בניין על גבי בניין, זה הכל זה אם תמצא, נניח. ואם תמצא לומר הלכה כרבי יהודה, מקלקל הוא אצל הפתח או מתקן הוא אצל הפתח? זו השאלה. יש כלל גדול. דבר שהוא אפילו לא התכוונתי אליו. רבי יהודה אומר אסור, נוצרה מלאכה. זה רק בתנאי שאני נהנה מהתוצאה הזאת. זה בתנאי שזה דבר פוזיטיבי, חיובי. אבל אם זה דבר מקלקל, יצא מזה קלקול, נניח אילו גרירת השולחן הייתה במקום שמשמש לתפילה, לא לחקלאות, פה לא, זה לא ארוגה שיזרעו פה עגבניות או תות שדה או פרחים. פה חריץ כזה זה רק מקלקל. אנשים יכולים להתקל בו, יכולים ליפול, לאבד את שימוי המשקל. גם רבי יהודה, שאומר עשיית דבר שאין מתכוון, עשיתי פעולה אחת, כתוצאה מזה בלי כוונה יצא פעולה אחרת, היא אסורה בתנאי שיש בה תיקון, אבל לא קלקול. פה השאלה היא מאוד מעניינת. בתיקת קרום בתולין, להתייחס לזה כאל דבר פוזיטיבי, חיובי, כי זה מקל עליו את המגע בפעמים הבאות, או לראות את זה כדבר לא פוזיטיבי, מקלקל. מה זה מקלקל? עד עכשיו היא הייתה בתולה, ערכה היה א', עם בדיקת קרום הבתולין, היא כבר לא בתולה, היא מאבדת משהו מהייחוד שלה כנערה בתולה. עובדה שבנישואין היה הבדל, כתובה של כתובה הייתה 200 זוז, זיווג שני, כלומר אם היא לא בתולה, הכתובה ירדה ל-100 זוז. אז איך להתייחס לפעולה הזאת, לביאה הראשונה? דבר שאין מתכוון, נכון, הוא לא התכוון לעשות שום פתח, לבנות מי. אבל לפי רבי יהודה גם דבר שאין מתכוון אסור, כן. אבל לפי רבי יהודה זה אסור רק אם יש בו תיקון, אבל לא אם יש בו קלקול. ופה יש במידה מסוימת הפחתת ערכה, למרות שכרגע כנשואה התחתנה למען זה, כדי להיות איתו, כדי להביא ילדים לעולם וכן הלאה. אבל למעשה, בתיקת קרום הבתולין, כלומר ביאה ראשונה, היא אפשר לראות בה כתיקון, אבל אפשר לראות בה גם כקלקול. אז עוד לא מצאנו תשובה לשאלה, מותר או אסור לבעול מתחילה בשבת. איקא דאמרי, עד פה למדנו, יש אומרים שאת הבעיה צריך להציג הלאה, אחרת. ואם תמצא לומר דם חיבורי מחבר, דם הבתולין איננו צרור באיזה כיס כמו בכספת. הוא לא נפרד מגוף האישה, להפך. הוא מחובר לברידיה וגידיה בכל הנימים הקשורים לאזור הזה, לנרתיק שלה, קשור אל הרחם וכן הלאה וכן הלאה. חיבור המחבר, השאלה היא, אם לדם הוא צריך להתיר אותה, וזה עושה חבורה וזה אסור, דילמה, הוא לא חושב על הדם. להנאת עצמו הוא צריך. הוא חושב על עצמו. מההנאה שנגרמת לו מהביאה, ולכן מה שנוצר כתוצאה מהביאה, שחרור כל דם הבתולין, זה דבר שאין מתכוון, ושרי, ולכן זה צריך להיות מותר. כלומר, הוא מסתכל על פריצת דם הבתולין שלה, ואז עשיית חבורה לכתחילה, דבר שאסור בשבת. אחד הדברים, למשל, להבדיל מיליוני הבדלות, שחיטה מותרת בשבת. גם אם זה לצורכי היום, לצורכי שבת, מותר לשחוט בשבת? עוף? חס ושלום. למה? זה הוצאת דם, עשיית חבורה. עד עכשיו רבץ על בעל החיים איסור של עבר מן החי. ברגע זה של השחיטה, הדבר האסור הפך להתר, הסרתי בעצם פעולת השחיטה את הלב של עבר מן החי, שזה משבע מצוות בני נוח. אפילו לבני נוח נאסר שכל בשר דמו בנפשו לא יאכל. אם אני מתכוון בפעולה הזאת, בהנחה שהאדם מחובר בגופה של האישה להוצאת הדם הזה, זה אסור. אם אבל הוא אדם מתכוון רק על עצמו, הוא לא כל כך חושב עליה, כמו שהוא מרוכז ביצר שלו, בהנאה האישית שלו, במקרה כזה שרי. ואם תמצא לומר לפי ההנחה הזאת שלהנאת עצמו הוא צריך, ודם שיוצא ממילא קעתי, האם הלכה כרבי יהודה שדבר שאין מתכוון אסור? או הלכה כרבי שמעון, שדבר שאין מתכוון מותר. אותה השאלה כמו מקודם. ואם תמצא לומר הלכה כרבי יהודה שאסור, האם מקלקל בחבורה? הוא מוריד את ערכה, שהיא כבר לא בתולה, ומקלקל בחבורה גם לפי רבי יהודה מותר? או מתקן בחבורה הוא, ומתקן בחבורה אפילו דבר שאין מתכוון לפי רבי יהודה אסור. ואם תמצא לומר מקלקל בחבורה הוא, האם במקלקל הלכה כרבי יהודה או הלכה כרבי שמעון? מקלקל בחבורה חייב או פטור? אסור או מותר? כל אלה צידי הבעיה סביב השאלה המאוד פרקטית. ביאה ראשונה, זוג מתייחד לראשונה בליל שבת. היום יש הרבה מקרים שמתחתנים ביום שישי. אנחנו מדברים, יוצאים מהמשנה, מבתולה הייתה נישאת ברביעי, כי בתי הדין היו פתוחים ביום חמישי ושני. אם תהיה לו טענה שאין בתולין, היה בא למחרת לבית הדין. אבל מאז, למדנו בגמרא, מאז שבתי הדין, לא כמו בימי עזרא ונחמיה, פתוחים בכל השבוע, אז בתולה נישאת בכל ימות השבוע. אין הגבלה של יום רביעי דווקא. אבל גם אם הייתה נישאת כמו בתקופת המשנה ברביעי בשבת, כלומר אור לחמישי, יכול לקרות מסיבות כלשהן שביומיים הראשונים לא היה ביניהם מגע. כל מיני סיבות. לא צריך לפרט. לא היה מגע, התחתנו אמנם אור ליום חמישי, ברביעי בשבת, אבל לא קיימו יחסים באותו ערב. אבל כעבור יומיים, נו, מותר בליל שבת? מתקן, מקלקל, לדם הוא צריך, להנעת עצמו הוא צריך, הלכה כרב יהודה, הלכה כרבי שמעון, מפקד פקיד, חיבורי מחבר, המון צדדים בהלכות שבת, וגם באנטומיה של הקלה, המון צדדים פה לבירור הסוגיה. זו סוגיה אנטומית מצד אחד, דיני שבת מעידה. העיקר פה במרכז, המחלוקת, רבי יהודה ורבי שמעון, בדבר שהם התכוונתי, אני לא התכוונתי לפתח, אני התכוונתי להנעתי, אני לא התכוונתי לפריצת הסכר של דם הבתולים, אני לא יודע אם זה הדם הוא צבור בכיס נפרד, או שהוא מעורה ומחובר בכל הגידים והברידים של הגוף. תכלס, כאילו מגיעים כבר לתכלס. בבי רב אמרי, בבית מדרשו של רב, בעיר סורה, בבבל, היו אומרים שרב שרי ושמואל אסר. שם שבאו לשאול את חכמי בית המדרש של רב, שאלו אותם, מותר לבעול בתחילה, ביה ראשונה בשבת? אז התשובה שהתקבלה הייתה כזאת. זו מחלוקת של שני גדולי האמוראים, ראשוני חכמי בבל. רב, כאן בעיר סורה, שמואל, ראש ישיבת נהר דעה. רב אומר שרי, מותר לבעול בתחילה בשבת? שמואל אוסר. כך הייתה התשובה. אבל כשבאו לשאול בבית המדרש בנהר דעה, אמרי שם אמרו גרסה הפוכה, שרב אסר ושמואל שרי. שאלו בנהר דעה, נו, מותר לבעול בתחילה בשבת? תלוי את מי תשאל. אצלנו ראש הישיבה שלנו, שמואל מתיר. אם תשאל אצל רב בסורה, הוא עושה. שם בסורה אמרו בדיוק להפך, שרב מתיר ושמואל עושה. על זה אמר רב נחמן בר יצחק וסימניך, כדי שתזכור מי אמר מה, אילו מקילין לעצמן ואילו מקילין לעצמן. הרי בסורה היו פוסקים לפי רב, שם התשובה הייתה שרב מתיר. בנהר דעה היו פוסקים לפי שמואל, הוא היה אמר דאתרא, שם קיבלו תשובה ששמואל מתיר. יוצא שאיפה ששאלו, זה תמיד יצא לכולה. בסורה התירו, באייה ראשונה בשבת, ובנהר דעה התירו, כל אחד לפי מקומו. עכשיו השאלה היא, אז יש לי מחלוקת רב ושמואל. מה איתנו? מותר או אסור? מה הפסיקה? למרות שברקע אתם בוודאי זוכרים כלל. בכל מחלוקת בין רב ושמואל, שני ראשוני אמוראים, שני מייסדי התלמוד הבבלי, הוא בסורה ובנהר דעה, ראשי הישיבות. הכלל הוא, במאות המחלוקות שביניהם, הלכתה כרב באיסורי, והלכתה כשמואל בדיני. שמואל, שהיה גם רופא, רופאו של רבי יהודה הנשיא עוד, בארץ ישראל, וגם שמואל ירחינה היה אסטרונום, רופא אסטרונום, ואב בית הדין של בבל. בדיני ממונות, בכלל במה ששייך למערכת המשפט, הוא היה נשיא בית הדין הגדול. באיסורי, כאשר השאלה היא אסור או מותר, כאשר או טרף, טמא או טהור, הלכה כרב. כי בפסק הלכה באיסור ואתר, הוא היה הספץ, המומחה הכי גדול. כשהשאלה הייתה חייב או פטור, בדיני, הפסיקה המקובלת הייתה לפי שמואל. לכאורה, לפי הכלל הזה, פתרנו את הבעיה פה. פה מדובר בשאלה אם אסור או מותר לבעול בתחילה בשבת, ביה ראשונה. שקשורה בבדיקת קרום הבתולין, הוצאת דם הבתולין ממקורו. הלכה היא כרב, זה לא שאלה של דיני ממונות, ודאי לא דיני נפשות, זה השאלה של איסור ויתר בהלכות שבת. זה הלכה כרב, יפה מאוד. הבעיה היא, מה אמר רב? כי אם שאלו בסורה, אומרים רב היתיר. כששאלו בנהרדיה את אותה שאלה, אמרו, רב עושר, רק שמואל היתיר. הלכה היא כמו רב, לפי גרסתנו, רב מחמיר. רב מקל, רב מקל או מחמיר. שואלת הגמרא, ורב שרי? קושיה ראשונה. לפי הגרסה של אנשי סורה, הרב התיר לבעול בתחילה בשבת, למרות כל הספיקות שהתעוררו, האם באמת זה נכון? והרי אמר רב שימי בר חזקיה משמי דרב, משמו של רב, בעניין אחר לגמרי, אבל מאוד מזכיר כאן. היי מסוחריה דנזייתה, אסור להדוקה ביום הטבה. זה אמר רב. אז איך את יכול להיות שהוא פה מתיר? תסתכלו אליי מה קורה שם. מסוחריה דנזייתה. נזייתה זו חבית של יין. בתחתית החבית היה פתח. שם היה אפשר להכניס ברז, ודרכו לקבל את היין. כדי שזה היין לא יפרוץ דרך הפתח הזה, לקחו מסוחריה. מסוחריה זה מלשון סכר. סגר וסכר זה אותו דבר. חף וגימל, שתיהן אותיות החך. חף, גימל, יוד וקוף. אלה ארבע אותיות גיחק, אותיות החך. אותיות של אותה משפחה מתחלפות. לכן מרחל ומרגל זה אותו דבר. מרחל, מרגל. זכוכית, זגוגית. פעמיים חף, פעמיים גימל, אותו דבר. זכוכית, זגוגית. סכר, סגר. מה זה אם כן מסוחריה דנזייתה? היה סמרטוט, סחבה, שהיו סותמים בו, מהדקים אותו לפתח הזה של החבית, והוא סתם, סחר את זרימת היין החוצה. הוא היה הסגר. אומר רב, אסור ביום טוב, או בשבת כמובן, אסור להדק את הסמרטוט הזה לפתח, לדופן של החבית, במקום שנמצא הפתח. לא ביום טוב ולא בשבת. למה? כי היות והוא מלא יין, שופע נוזל, ברגע שאתה מהדק אותו, אתה סוחט וסחיטה, זה תולדה של מפרק, תולדה של דש. אסור בשבת לשחות. אתם יודעים את זה, סמרטוט, משהו רטוב, מניחים את הסמרטוט לבש, אבל לשחות אסור בשבת. למה? האם הוא מתכוון לשחות את הסמרטוט? הוא מתכוון להדק את הסמרטוט לדופן החבית במקום שבו נמצא הפתח, כדי למנוע את זליגת היין החוצה. אומר רב, הוא התכוון, לא התכוון, לא יודע. הוא שוחט, וזה אסור. אז פה זה מזכיר לי, אם ככה, לפי שיטת רב, ברגע שהוא בא על הבתולה הזאת, הקלה הבתולה בליל שבת, ביאה ראשונה, תגיד שהוא מתכוון להנעת עצמו. מה שהוא מתכוון אני לא יודע. אני יודע רק דבר אחד. כל דם הבתולים פורץ החוצה. כמו שם פורץ היין מהחבית. הוא רוצה לסתום אותו, אבל בסתימה הוא גורם לפעולה שהוא לא התכוון לה. סחיטה. אז גם פה אם הוא לא התכוון לכל הדם, לכל החבורה, לכל הביטוק הזה, הוא התכוון אפילו רק להנעת עצמו, לביאה. אבל זו התוצאה המתבקשת. רב אוסר, אז איך אפשר פה בסורה לבוא ולהגיד שרב מתיר ביאת בתולה לראשונה בליל שבת, כששם הוא אוסר להדק את המסוחריה דנזיאטה, את אותו הסמרטוט שסוגר בעד זליגת היין מהחבית? אסור ביום טוב. עונה הגמרא, משם אי אפשר להביא ראיה. במקרה ההוא, אפילו רבי שמעון, שהתיר דבר שאין מתכוון, אתם זוכרים את הגרירה של השולחן, רבי שמעון התיר, מודה שפה זה אסור עם הסחיטה. למה? דאביי ורבה דאמרי תרוויו, הנה כלל ברזל בהלכות שבת. מודה רבי שמעון בפסיק רישי ולא ימות. מה זה? תסתכלו אליי. רבי שמעון חלק על רבי יהודה ואמר, נכון שנעשתה פעולה שהיא ביסודה אסורה בשבת, אבל אני לא התכוונתי לעשות את הפעולה הזאת, אני התכוונתי בכלל למשהו אחר. ודבר שאין מתכוון זה לא מלאכת מחשבת, אני לא חשבתי לעשות את זה. ודבר שלא מתכוון, אומר רבי שמעון, פטור. לא תמיד. יש לדברי רבי שמעון סייג, סייג נפלא. מהו? בן אדם בא, עורף ראש של בעל חיים, פסיק רשע, לוקח מאכלת ומפריד את הראש מהגוף. באים ואומרים לו, אתה הורג אותה. מה אתה עושה? מה עשתה לך החיה הזאת? מה עשית לה? הציפור הזאת, מה שלא יהיה. הוא יתאמם, יעמוד כמו טמבל, ויגיד, אני התכוונתי להמית, להרוג, יש לי משהו נגד הבעל חיים הזה? אני רק התכוונתי, אני צריך את הראש שלו. אני צריך לפחלץ אותו, להציב אותו על הקיר, כמו הרבה ציידים היו שמים ראש כזה, עם קרניים או בלי קרניים. אני רק התכוונתי לפסיק רשי. אומרים לו, טיפש, פסיק רשי ולא ימות? האם אפשר להפריד בין שני הדברים הללו, בין חיתוך הראש מן הגוף, ניתוק הראש מהגוף של כל בעל חיים שהוא, בהמה, חיה, עוף, כמו אדם? אם אתה חותך את ראשו, זה ממילא הוא ימות. אותו הדבר פה עם המסוחריה דנזיאטה. למה רב אסר להדק ביום טוב ובשבת? כי זה פסיק רשי. כך קוראים לזה בהלכה. כי ברור לי שאם אני מהדק את הסמרטוט המלא יין הזה לדופן של החבית במקום שבו נמצא הפתח, הכל כדי לעצור את זליגת היין החוצה, אני סוחט. אי אפשר להדק את הסמרטוט הלטוב המלא ביין בלי לסחוט אותו, כמו שאי אפשר להפריד ראש מהגוף בלי להרוג את הבעל חיים. וזה גם רבי שמעון, שבדבר שאין מתכוון מתיר בשבת, אבל לא כאשר המציאות היא מציאות שנקראת פסיק רשע. וזה פסיק רשע. השאלה תשאלו, נו, ופה ובביאה, זה לא פסיק רשע? זה לא ברור שיוציא דם בתולין? הגמרא תדבר אולי בשיעור הבא? לא. היו כבר מקרים בעולם של ביאה, פיה ראשונה, ולא יצא דם בתולין. כל מיני סיבות. אבל פה במסוחריה דנזיאטה שרב אסר, להדק את הסמרטוט הזה, זה ודאי שזה סחיטה, וזה אסור. שואלת הגמרא, והב הרי אמר רב חייא ברשי, אמר בשם אותו רב, הלכה כרבי יהודה. אתה אומר שזה לפי רבי שמעון הוא התיר? אני שמעתי שהוא פוסק רבי יהודה. ודבר שאין מתכוון לפי רבי יהודה אסור. אז איך רב מתיר ביאה בשבת של בתולה? ורב חנן בר עמי אמר בשם שמואל, הלכה כרבי שמעון. ורב חייא בר אבין מתנילה מלמד את זה בלא גברי, בלי השמות של המוראים האלה, לא רב חייא בר אשי אמר, ולא רב חנן בר עמי אמר, אלא הוא אמר במקדוגרי, רב אמר הלכה כרבי יהודה, ושמואל אמר הלכה כרבי שמעון. בלי מתווכים, בלא גברי, לא בשם רב ובשם שמואל, אלא במישרין, מפיו של רב ומפיו של שמואל. רב פוסק כרבי יהודה, שמה? דבר שאין מתכוון, כמו לגרור את השולחן, הוא לא התכוון ליצור חריף, אסור, כי יצאה פה מלאכה, גם אם הוא לא התכוון אליה. שמואל סובר כרבי שמעון שמותר. אז איך יכול להיות שרב שרי התיר לבעול בתולה בשבת, אם רב פוסק כרבי יהודה? עונה הגמרא, נכון, לעולם לאמיתו של דבר, רב כרבי יהודה סביר עלי, שדבר שאין מתכוון אסור. אז איך יכול להיות שהוא יתיר פה ביה ראשונה בשבת? פשוט, להחלישנה, לפי אותה גרסה שאמר האומרת דם מפקד פקיד, שדם הבתולין מופקד בכיס, בצרור, בכספת, בירקתי גופה של האישה, מקלקל הוא אצל הפתח. בזה שהוא מבטק את קרום הבתולין והדם זורם, יש פה פעולה של קלקול ולא תיקון. ודבר שהוא מקלקל, גם רבי יהודה במקלקל בחבורה, פטור. לא חייב להביא, לא חטאת ולא שום דבר. אתם יודעים למה זה דומה? מקלקל בחבורה. תסלחו לי על הדוגמאות, אבל אלה דברים שבמעשים שבכל יום. לפתוח קופסת שימורים בשבת, בשביל כרוב כבוש או מלפפון חמוץ, או ריבה, או לפתן, דיזרט, הוא רוצה להגיש מנה האחרונה, לפתן, מתוך קופסת שימורים. לוקח דבר סגור יפה, שנשמר יפה, היה ככה בסופרמרקט והכל, הוא שובר את הקופסה. הוא פותח עם פותחן כזה, הוא מקלקל. כי עכשיו זה כבר לא יחזיק הרבה זמן. זה אסור בשבת? ולקרוא הנייר של סוכריה, שזורקים בבית הכנסת פה, על חתן, חבילת שוקולד, ופלה, עם כיתוב, גם אם אני סובר כרבי יהודה בדבר שאין מתכוון אסור, אבל העניין הזה, אם אני אומר שאדם מפקד פקיד, מקלקל הוא אצל הפתח. ומקלקל בחבורה, פטור. להחלישנה דאמר דם חיבורי מחבר, מקלקל בחבורה הוא, לכן זה הותר. לא נגמר הסוגיה. מטיב מקשה על זה רב קיסטה. הקושיה היא דווקא נגד שמואל שאוסר. אתה אומר, זה אמורה, שאסור לבעול בתחילה בשבת? כתוב במשנה, במסכת נידה, תינוקת שלא הגיע זמנה לראות, היא עוד לא הגיעה למחזור חודשי ראשון, עוד לא קיבלה מחזור. לא הגיע זמנה לראות, מה לראות? דם נידה. היא עוד לא הגיעה לגיל הזה. עד עכשיו. אף פעם לא ראתה נידה. וניסית. חיתנו קטינה. בחוק של היום זה נקרא קטינה. התחתנה לפני שראתה אי פעם מחזור חודשי. בית שמי אומרים, והייתה ניסית בתולה בתקופת המשנה ברביעי, ביום רביעי. נותנים לה ארבעה לילות. מה זה נותנים לה ארבעה לילות? ארבעה לילות מיום הנישואין, כל טיפת דם שהיא תראה, היא תבוא ותשאל רב, מה זה? או את אמא שלה, יגידו לה, מותק, זה תוצאה של דם בתולים, ואת מותרת לחתן, לבעלך. זה לא דם נידה. דם נידה היא צריכה לפרוש מבעלה. עד סוף המחזור ולספור שבעה נקיים. דם בתולין, זה לא נדע, היא לא אסורה. היות ועד עכשיו היא עוד לא ראתה אף פעם דם נדע, לא ראתה מחזור חודשי, אז בית שמאי, עם ארבעה הלילות הראשונים, כל דם שתראה, יש לזקוף את זאת כדם נדע, דם בתולין. ובית הלל אומרים, עד שתחיה המכה. אני לא קובע ארבעה לילות, זה לא עניין של 96 שעות, זה עניין פשוט אינדיבידואלי. המכה, הכוונה הפצע של קריאת קרום הבתולין, עד שתחיה המכה, כלומר, עד שזה יגליד הפצע, עד שירפה. ברגע שזה נרפא, כל דם שתראה אחר כך, זה דם נידע, והיא אסורה לו. עד שתחיה המכה, כל דם שיוצא הוא כתוצאה מהמכה, איזו מכה של קריאת קרום הבתולין, בית הלל. כל זה לגבי תינוקת שלא ראתה עדיין דם נידע. אבל אם הגיע זמנה לראות וניסית, אם הגיע לגיל כזה שכן רואה דם נידע, בית שמאי אומרים נותנים ללילה הראשון. זוקפים את כל הדימום של הלילה הראשון כדם בתולין. והיא לא אסורה. ובית הלל אומרים, עד מוצאי שבת ארבעה לילות. אתם שמעתם דבר כזה? נותנים לה רשות לקיים יחסי אישות עם החתן מיום רביעי עד מוצאי שבת, ארבעה לילות, רביעי בערב, חמישי בערב, שישי בערב, מוצאי שבת, ארבעה לילות. כולל ליל שבת, אם סופרים ארבעה לילות, מיום רביעי, זה כולל ליל שבת. קושי על, על שמואל, שמואל אסר לבעול בעילה. הוא נגד ההלכה, הוא נגד בית הלל, הוא לא יודע שההלכה כדברי בית הלל, ובית הלל נותנים לה ארבעה לילות, והם אומרים עד מוצאי שבת. זאת אומרת, ארבעה לילות כולל ליל שבת. אז זה קושי על שמואל, מה אליו? האם אין הכוונה בדברים של בית הלל, דהי לא בעל, שאם הוא לא בעל ביום רביעי בערב, מצי בעיל רשאי לבעול ביעה ראשונה אפילו בשבת. יש לה אופציה, ארבעה לילות מיום רביעי, ארבעה לילות, זה ליל שבת כלול. אמר אבל לא, לבר משבת, חוץ משבת. נותנים לה ארבעה לילות, זוקפים את זה לדם בתולים, אבל בשבת לא. אמר לי אביי, מה אתה אומר לא? והב הרי כתוב בפירוש, בית הלל אומרים, עד מוצאי שבת ארבעה לילות קטני. אז אי אפשר מחוץ לילות שבת, זה לא יהיה ארבע. אם אתה מוציא את השבת, אז זה כבר לא ארבעה לילות, רק שלושה לילות. אלא אמר רבא, זה שנתנו לה עד מוצאי שבת, מדובר כשבעל. כבר ביום רביעי בערב, אז נותנים לה ארבעה לילות. שואלת הגמרא, היא כשבעל, מהי כמשמלן? אז מה החידוש? החידוש הוא כמשמלן, דשרי למבעל בשבת, אם הוא בעל ביעה ראשונה ביום רביעי. אפילו שייתכן שעדיין דם הבתולים לא פסק, שמואל עצמו, שהיה רופא גם, אס ידרה בי, בגמרא בפרק הסוחר את הפועלים בבב המציע, שמואל מופיע בתואר, עשיי הרופא, הסוטה, עשיי דרבי, רופאו של רבי יהודה הנשיא. שמואל אמר, שרי, ואמר שמואל, פרצה דחוקה, נפרץ בביעה הראשונה, ביום רביעי בלילה, החתן פרץ פרצה ראשונה. פרצה דחוקה מותר להיכנס בה בשבת, ואף על פי שמשאיר צרורות. למרות שעדיין צרורות של דם, נטפי דם נושרים כתוצאה מהביעה השנייה או השלישית, אפילו שזה שבת, אבל היות שהפרצה הראשונה נעשתה עוד ביום הכלולות, בליל הכלולות, ביום רביעי בערב, שמואל התיר. לכן אין מפה קושייה לשמואל. פה פה מה שכתוב שבית הלל התירו ארבעה לילות כולל שבת, כן, כשהביאה הראשונה נעשתה אור ליום חמישי, בלילה שבין רביעי לחמישי. ואז גם שמואל עצמו מתיר אפילו בשבת, כי זו פרצה דחוקה שמותר לבוא בה אפילו שמתיר צרורות, גורם לנשירה, לזליגה של דם בתולים נוסף, זה עדיין דם בתולים. המחלוקת בין רב ושמואל עם הסוגיה הזאת עדיין לא נסתיימה. בעזרת השם שבוע הבא.